נפתח במדיטציה קצרה. תשבו בבקשה בנוח. אנחנו נתחיל בהתמקדות בנשימה. אתמול במדיטציה הייתה לכם משימה להסתכל למה באתם לכאן, וקיבלתם קצת אינפורמציה אתמול. אז עכשיו, אחרי שקצת התמקדתם בנשימה ונרגעתם קצת, אז תסתכלו שוב על אותה שאלה ותנסו לעשות אינטגרציה עם הדברים ששמעתם אתמול, ותראו אם השאלה השתנתה, אם היא נהנתה, אם עוד לא נהנתה, איזה חלק כן נענה. תבחנו שוב את אותה שאלה לאור האינפורמציה שקיבלתי. לפתוח את העיניים. אז אנחנו נמשיך עכשיו עם הזכירה של קורס מספר 1. זה קצת פירוק יתר. אתמול סקרנו בקצרה את שלוש הדרכים העיקריות, שהם, אם אתם זוכרים, הדרך הראשונה הייתה הדרך של תפנית, שהיא הייתה ההתחברות להכרה, שהחיים שלנו הם במהותם בעצם סבל, החיים כמו שאנחנו מכירים אותם. אם אנחנו מסתכלים קצת מתחת לשכבה הדקיקה של הדברים שיש לנו מתחת, זה הכל סבל, מכיוון שכל הדברים האלה, אפילו אם יש לנו אותם לרגע, נאלץ לאבד אותם, אנחנו לא יודעים איך להחזיק אותם, אנחנו לא יודעים איך לחדש אותם, כולל הגוף שלנו, כולל הבריאות שלנו, כל הדברים הנפלאים שיש לנו, אנחנו לא יודעים איך לחדש, איך להחזיק, הם באים מקרמה, קרמה מתקלה, הדברים האלה מתקלים, ולכן במהותם החיים האלה, כמו שהם עכשיו הם סבל. הדרך הראשונה, שאנחנו קראנו לתפנית, זה כשאדם נוכח בצורה עמוקה, שזאת המהות של החיים האלה, ומפתח שעת נפש מצורת קיום כזאת, ומתחיל לשאול איך זה, למה זה. אנחנו אומרים בבודיזם שהדרך הקיום הזאת היא טעות, היא בגלל שגיאה שלנו, בגלל שלא השגנו תובנות מסוימות במיינד שלנו, וזה מה שזורק אותנו לצורת קיום סובלת, ושזה נמנע, זה נמנע. עכשיו, כולנו שנמצאים כאן נמצאים בצורת הקיום הזאת, אם אתם כפי שאתם נראים, זה אני לא יודעת. אז אנחנו חושבים שאין משהו אחר, אבל זה רק בגלל שאנחנו כלואים בתוך יקום מסוים. זה לא אומר שאין צורות קיום אחרות, זה לא אומר שאין יקומים אחרים, זה לא אומר שחייבים להיות בתוך המקום הזה. להפך, אנחנו אומרים, זה מה שהבודה בא ללמד, זה מה שהמורים המוארים באים ללמד, שיש מקום אחר, ויש דרך להגיע למקום אחר. אם נבין שאנחנו במקום סובל, ונחפש דרך לצאת, אז יש דרך לצאת. אם לא נבין שאנחנו במקום סובל, לא נהיה מונעים לחפש דרך לצאת, אז לא נוכל לצאת. אז הדרך הראשונה זה התחברות להכרה הזאת בצורה עמוקה, ואמרנו שהדרך הזאת הגיעה לשלמות, כשאנחנו עסוקים במחשבה הזאת יום וליל. יום וליל אנחנו מחפשים איך לצאת מכאן. מה הביא אותי לכאן ואיך אני יוצאת מכאן. זה הדרך הראשונה. הדרך השנייה אמרנו אתמול, זה בודיצ'יטה, זה ההבקרה שבמקום שבו אני נמצאת, כל האחרים בעולם שלי נמצאים באותו מקום, גם הם סובלים בדיוק אותו דבר. דיברנו אתמול על העיר של השלדים המהלכים. הערים שלנו מלאות שלדים מהלכים. איך אני יכולה להוציא אותם גם כן. אז פיתוח החמלה, אותה הסלידה שיש לי כלפי המצב הסובל שלי, כשאני מפנה אותה כלפי הזולת, היא לובשת צורה של חמלה, של איך אני יכולה לעזור גם להם לצאת מהסבל שלהם. וזה מתחיל בסבל היומיומי, וממשיך בסבל החדור, ברמה העמוקה יותר של סבל, שהוא חדור בכולנו. בעצם זה שאנחנו פה, אנחנו נאלצים למות. המוות כבר נעץ את ציפורניו עמוק בתוכנו, אנחנו נושאים אותו איתנו. אז זאת הדרך השנייה, והשלישית הייתה הדרך של השקפה נכונה. אמרנו שזה הבנה של ריקות, הבנה עמוקה של סימבטיות, זאת כבר תהיה הדרך להתחיל להוציא אותנו מכאן. אתמול דיברנו יותר על התפנית, על הדרך הראשונה, ואם אנחנו ניכנס יותר לשתי הדרכים האחרונות, ואריה יתחיל עם הדרך של הבודיצ'יטה.
שלום לכם. עכשיו בודיצ'יטה, תגידו צ'נקשוב כיסם. שם מקוצר זה סמקיה. סמקיה. התרגום המילולי של צ'נקשוב כיסם זה, צ'נקשוב זה הערה וסם זה התודעה. אז לפעמים יש שעלולים לחשוב שזה התודעה של בודה. אז לא, זה התודעה שתהיה לנו כשנהיה בודה. כי כל אחד מאיתנו יהיה בודה בסופו של דבר. אז צ'נקשוב כיסם זה השאיפה להגיע להערה, זה לא השאיפה של מישהו שהוא כבר יצור מואר. הבודיצ'יטה, לפי הגדרה של לורד מטריה, זה הרצון להגיע להערה למען כל הבריאה. יש לזה גם הגדרה יותר ארוכה, יותר מסובכת, וזאת הגדרה הקצרה. אז מה הסיפור פה? הסיפור פה הוא שכרגע במצבנו הנוכחי, היכולת שלנו לעזור לאחרים היא מאוד מוגבלת. אנחנו יכולים לתת לאנשים אולי תמיכה חומרית, אוכל, כסף, מקום לינה. אנחנו יכולים לעזור לאנשים להתרפא ממחלות, אבל בצורה מאוד מוגבלת. גם היכולת שלנו לעזור היא מוגבלת, גם מספר האנשים שאנחנו יכולים לעזור לו הוא מוגבל. והכי חשוב שהעזרה הזאת, אז היא מאוד זמנית. היא בעצם, זה לא מבטיח שאם אתם נתתם למישהו אוכל היום, יהיה לו אוכל למחר. או אם עזרתם למישהו להתרפא ממחלה אחת היום, אז מחר לא תיפול עליו צרה גדולה מזו. אז היכולת שלנו היא מאוד מוגבלת. הבודה לעומת זאת. הבודה יכול לעזור, היכולת של הבודה היא קודם כל לייצר אינסוף דמויות מופע. אין שום מגבלה. אז לכל אחד, לכל יצור חי, הבודה יכול לשלוח עוזר, שידחוף אותו למעלה. ולא רק עוזר אחד, כמה עוזרים שצריך. ככה שיכול להיות שכל מי שסביבכם, הם בעצם בקשר להביא אתכם להערה. והם יכולים להרגיז אתכם לפעמים, כי זה מה שנחוץ בשביל להביא אתכם להערה. אז כדאי שתחשדו, יכול להיות שיש דברים בגו. הדבר השני שהבודה יכול לעשות, זה הם יודעים את הכל. בין השאר הם יודעים את העבר שלכם, את הנטיות שלכם, את הקרמה שלכם, ושלנו. אז הם יודעים את כל זה, ולכן הם יודעים לנצל את זה, ולהשתמש בזה כדי להביא אותנו להערה. הם יעשו את הדבר שיעזור לנו. הם יגידו את המילים שיעזרו לנו ויחדרו אלינו, כי לפעמים מישהו יכול לדבר, 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 והכל חולף, לא נקלט שום דבר. אבל הבודה יש לו את הסגולה, גם לדבר בקול יפה, וגם להגיד את המילים הנכונות, ככה שכל אחד בקהל מקבל מזה. כל אחד בקהל מתקדם. אין אף אחד שהוא לא מרוויח שום דבר ממגע עם הבודה. ואפשר להמשיך עוד הרבה. לבודה יש דמות כל כך אטרקטיבית, שכל האנשים שרואים אותו, אז מאוד נמשכים אחריו. וככה, יש לבודה כל מיני אמצעים שהם יכולים למשוך אותנו למעלה. אז מה כדאי לעשות? האם כדאי שאני אקדיש את המשאבים שלי, את הזמן שלי, את האנרגיה שלי, ולעזור למישהו שיש לו איזה בעיה מסוימת, או שאני אביא את עצמי להערה בשביל שאני אוכל לעזור לכל היצורים? אז זה כמו השאלה של סוחר היהלומים. זה בעצם לא בסתירה. מה שבאמת עוזר זה אם מתקדמים בדרך להערה. זה מה שנשאר איתנו, זה משהו שאנחנו יכולים לבנות ממנו עד שאנחנו מגיעים להערה, שהוא מצב בלתי הפיך. כאשר הגענו להערה, אז כבר אנחנו לא יכולים ליפול חזרה. מאז שראינו ריקות ישירות, אנחנו כבר לא יכולים ליפול חזרה, והדרך שלנו להערה זה תוך מספר לא גדול של גלגולים, לכל היותר, אם לא בגלגול הנוכחי. בעצם, בשביל להגיע להערה, אז אנחנו צריכים לעזור לאנשים אחרים. אז זה לא אומר שאנחנו מתרכזים רק בעצמנו והם זונחים את כל שאר היצורים. לא, אנחנו צריכים לעזור לאחרים, אבל המטרה העיקרית שלנו זה להגיע להערה. זה איפה שהפוקוס, זה מה שאנחנו זוכרים וזה מה שאנחנו עושים. בודיסטווה, או לוחם רוח, זה מי שיש לו בודיצ'יטה. זאת אומרת, מי שפיתח בעצמו את השאיפה להגיע להערה למען כל הבריאה. עכשיו, האם כל מישהו שהוא נראה לנו בן אדם טוב הוא בודיסטווה? לא בהכרח. יש הרבה אנשים שפיתחו דתיות להיות בני אדם טובים, אבל אין להם את השאיפה להרע. כל מי שאין לו את השאיפה להרע, הוא לא בודיסטווה לפי הגדרה. אז יותר טוב, פחות טוב, הגדרה של בודיסטווה או של לוחם רוח היא מאוד ברורה, האם יש לך את השאיפה או שאין לך את השאיפה. ולפעמים מישהו שהוא בודיסטווה, הוא כל כך מרוכז בשאיפה להרע, שיכול להיות שכרגע מה שמתאים לו זה לעשות מדיטציה וללכת לרטריט בשביל להגיע להרע. אז לא לקפוץ למסקנות, וזה מאוד מאוד חשוב, כי אחר כך נראה שאחד הדברים הכי גרועים שאנחנו יכולים לעשות זה להתרגז על בודיסטווה. זה משהו שהיום ונורא גומר לנו את הקרמה הטובה ושולח אותנו לגיהנום לזמן ארוך. אז תזכרו שאתם לא יכולים לדעת בקלות מי בודיסטווה ומי לא. אז בגלל שצריך להיזהר, אז להתייחס אל כולם כאילו הם בודיסטווה. עכשיו, לפעמים אתם מוצאים בספרים עוד נקודה שהיא קצת מטעה, ויש שאומרים שיש כל מיני סוגי בודיסטווה, יש כאלה שהם כבר קרובים להגיע להרע, אבל הם דוחים את זה, הם לא עושים את הצעד הסופי, בגלל שהם רוצים להישאר ולתמוך בכל היצורים שחיים בעולם. אז שוב, זה טעות. מי שאומר את זה פשוט לא מבין מה שמדובר. מכיוון שהיכולת שלנו, גם אם אנחנו מאוד מתקדמים בדרך, היא תמיד פתחותה מאשר היכולת של הבודה, כל עוד לא הגענו להיות בודה. ולכן, אם יש לנו באמת חמלה על היצורים, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות בשבילם זה להגיע להרע. לא לייצר, לא לעצור את עצמנו. ויש, למשל, לורד מנג'ושרי, אז לפי מסורות שונות, הוא רק בודיסטווה, שהוא בדרך להרע, ולפי מסורות אחרות, אז הוא כבר הגיע להרע מזמן, ואחד התפקידים שלו זה ללמד כל מי שמתקרב להיות בודה, אז מלמד אותם ועוזר להם להפוך לבודות, מכיוון שאומנם הוא רצה לעזור לברואים וחשב להישאר בעולם, אבל הוא עשה כל כך הרבה מעשים טובים שהגיע להרע. לא הייתה לו ממש ברירה. עכשיו נדבר איך להפך לבודיסטווה. בשביל להפך לבודיסטווה אנחנו צריכים לפתח בודיצ'יטה, את השאיפה להרע. יש כמה שיטות, יש את השיטה של החלפת עצמי בזולתי, שהיא שיטה מאוד יעילה ומאוד יפה, אבל עכשיו נדבר על השיטה השנייה, שהיא נקראת שבעת השלבים של סיבה ותוצאה. השלב הראשון הוא לפתח יחס שווה לכל הברואים. היה לי דוד שהיה לו יחס שווה לכל הברואים. ממש דוגמה שאת השלב הזה הוא פיתח לגמרי. וכל האנשים אהבו אותו, מכיוון ש הוא פשוט התייחס יפה לכולם. זה מעבר למילים, אתה יכול לחוס עליהם בלב, אבל להגיד מילים יפות, אבל הלב שלו היה פתוח לכל האנשים. וזה מצב שאנשים מרגישים, יש לי פה חבר. אז הוא היה חבר של כולם, אבל לא חבר כזה כליל, אלא חבר מבחינה זאת שכולם שאפו אל חברתו. אז זה השלב הראשון, שלפתח את החברות הזאת עם כל העולם. אז זה נקרא השלב של התייחסות אחידה לכל היצורים. השלב הראשון, התייחסות אחידה, זה שלב מקדים והוא לא נכלל בספרור, כי אנחנו אומרים, זה שבעת השלבים של סיבה ותוצאה, אז זה לא כולל את השלב המקדים של התייחסות אחידה. השלב השני, זה נקרא מרשה. תגידו, מרשה? מרשה, מה זה אימא, ושה זה לדעת, להיות מודע. פירושו של מרשה זה שאני מודע שכל היצורים הם אימא שלי. עכשיו, אם יש לי אימא היום, והיא מתה, האם היא מפסיקה להיות אימא שלי? היא לא מפסיקה, נכון? אז אם היו לי אינסוף גלגולים, אז יש סיכוי סביר שכל היצורים היו אמא שלי. ואם הם היו אמא שלי באיזה גלגול קדם, אז הם עדיין אמא שלי. אז כל היצורים הם אמא שלי. אז היום יש לי אמא אחת בגלגול הנוכחי, אבל כולם היו פעם אמא שלי. זאת הכרה שקשה במיוחד לאנשים במערב. כל העניין של גלגולים קשה, ועוד יותר קשה, למה אולי הוא כן היה אמא שלי, אולי לא היה אמא שלי, למה אני חייב לו משהו? אז זה דורש עיכול, מחשבה. אתם צריכים לחשוב על זה, האם זה אפשרי שהם היו אמא שלי בגלגול קודם. אז השלב הראשון היה לזהות את כולם בתור אמא שלי, והשלב השני, להיזכר בחסד שעשו איתנו. עכשיו, אמא, מה היא עושה בשבילנו? אמא היא נוסעת אותנו ברחמה במשך הרבה חודשים טובים, וכשמגיע הזמן היא יולדת אותנו, הרבה פעמים תוך איסורים גדולים, ואחר כך היא דואגת לנו 24 שעות ביום לאוכל, מחנכת אותנו, מספקת את צרכנו, וכך הלאה. האמא דואגת לילד ממש כאילו היא והוא הם בן אדם אחד, אוהבת אותו, מאפשרת לו לחיות. בלי אמא, בלי מישהו שידאג לך כשאתה תינוק רך, אתה פשוט היית מת, היית מתה. אין פה שום ספק. אז תחשבו על זה. אז לפעמים אנשים אומרים, כן, אבל אחר כך בשנות ההתבגרות עשו לי כאלה צרות ההורים האלה. זה בטל ב-60. זה בטל ב-60, זה פשוט בכלל לא בר השוואה. גם אם היו לכם צרות עם ההורים באיזשהו שלב, גם אם ההורים עזבו אתכם בגיל צעיר, מה שלא היה, הם הביאו אתכם לעולם, ויתר על כן, הם העניקו לכם את מה שדרוש בשביל להגיע להערה בחיים האלה. ואני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל אני אזכיר שיש הרבה עולמות שהם שונים מהעולם הזה. והרבה בודיסטוות חיים במין כזה, פחות או יותר גן עדן. הם עדיין מתלמדים, הם שוהים בגן עדן, אבל הם עוד לא הגיעו להערה מלאה. והבודיסטוות האלה, לוחמי הרוח האלה, הם מקנים באנשים. הם מקנים באנשים מפני שהם לא מסוגלים להגיע להערה בלי דברים מסוימים שיש לאנשים. בשביל להגיע להערה, אתה צריך להיוולד בתור בן אדם. אז זה שהאימא שלכם נתנה לכם את האפשרות הזאת להגיע להערה בחיים האלה, אז זה משהו שאין ארוך לו. כל השאר פשוט רחוק מזה. יש את חמשת המעשים המיידיים, ולפני האחרון זה להרוג את האימא, ולהרוג את האימא זה מעשה מיידי בגלל שהאימא עשתה לנו שירות כל כך גדול. אז אם אנחנו הורגים את האימא, אז בגלגול שבא מיד אחרי זה אנחנו נלך לגיהנום, כי זה עוול היום ונורא. עשו איתנו כזה חסד אדיר ומחזירים בצורה כזאת. השלב השלישי נקרא דרינסו. תגידו דרינסו. דרינסו זה להחזיר טובה תחת טובה. כל אחד הוא אמא שלנו וכולם עשו לנו טובות. ואז אנחנו צריכים לחפש איך לגמול להם על מה שעשו לנו. לא להיות עצלנים, לא לנער את חוצננו. אנחנו צריכים לחפש איך לעזור לכל האנשים בחזרה. וזאת סגולה רוחנית נעלה. לרצות לגמול למישהו שעשה לך טובה, זה סגולה רוחנית נעלה, והיא מקדמת אותך בדרך הרוחנית. אז מתוך זה אנחנו מגיעים לשלב הרביעי, שהוא נקרא אי-וונג ג'אמפה. אי-וונג ג'אמפה זה, ג'אמפה זה אהבה, ואי-וונג זה יפה. אהבה יפה, למה היא יפה? זה מתכוון למשהו ספציפי, זה אהבה של אמא לילד יחיד שיש לה. אז אם יש לאמא ילד יחיד, אז אין לו חסרונות. מה שהוא עושה, זה מה שיש, אין פה אלטרנטיבה. אז אתה אוהב אותו בגלל שהוא הילד שלך. אז אהבה יפה זה אהבה לבן יחיד שלך. זה אהבה שאנחנו צריכים לפתח לכל הברואים. בלי יוצא מן הכלל. כולם עשו לנו כל כך הרבה טובה, אנחנו רוצים לגמול להם ואנחנו מפתחים אהבה. ומתוך אהבה אז אנחנו מגיעים לשלב הבא שהוא נקרא נינג ג'י צ'נפו. נינג זה לב וג'י זה מלך וצ'נפו זה גדול. אז החמלה היא נקראת מלך הלב בגלל שזה רגש כל כך יפה. נינג ג'י צ'נפו זה חמלה גדולה. אז נינג ג'י צ'נפו זה אומר שאני רוצה לקחת מהם את כל הסבל שיש בעולם. אהבה יפה רוצה לתת לאנשים את כל הטוב. אבל בשביל שאני אוכל לתת להם את כל הטוב, אז אני קודם צריך לקחת מהם את כל הסבל. כי מה זה יעזור אם אני דוחף להם טוב כל עוד הם סובלים. אז נינג ג'י צ'נפו רוצה לקחת מאנשים את כל הסבל, ובסופו של דבר, איך תיקחו מהם את הסבל? על ידי שתביאו אותם להארה. כל עוד הם בתוך עולם הסבל, אז אפילו אם הם כרגע לא סובלים, אז הם יסבלו יותר מאוחר. ברגע שהם מגיעים להארה, גמרנו, אין שום אפשרות לחזור לסבל אחרי זה. שלב השישי נקרא לקסם נמדק. לקסם נמדק זה אחריות אישית. זה, אני רואה שהם סובלים, הם כל הזמן וכולם סובלים, והלב שלי מתפוצץ, אני לא יכול לסבול את זה, אני ממש לא יכול לסבול את זה, אני הולך לדאוג שהם יגיעו להארה. אם הם ישימו לי מכשולים, ישימו לי רגליים, בעצמם לא רוצים, לא חשוב, אני אמצא דרך להביא אותם להארה. אם בשביל זה אני צריך משהו שאין לי, אז אני אלך ואני אשיג אותו ואני אביא אותם להארה. לא חשוב מה הקשיים, אני הולך ואני מביא אותם להארה. זה הלקסם נמדק. אוקיי, אני רוצה להביא אותם להארה, אני כל כך רוצה להביא אותם להארה, האם אני יכול להביא אותם להארה? אני עוד לא יכול. אני עוד לא יכול מפני שאני לא מואר לעצמי. אז בשביל שאני באמת אהיה מסוגל להביא אותם להארה, אז באופן טבעי אנחנו מוצאים שהדבר שאנחנו צריכים לעשות זה להגיע להארה בעצמנו. כי רק אז אנחנו נהיה מסוגלים לקדם אותם בצורה שתביא להם תועלת ממשית. אז ששת השלבים הראשונים הם הסיבה, והשלב השביעי, שהוא השלב של הבודיצ'יטה, השלב של השאיפה להגיע להארה, זה התוצאה שלהם. וכבר אמרנו שבודיצ'יטה נקראת סמקיה. סמקיה זה הבודיצ'יטה, זה מה שאני רוצה להגיע אליו, ואני יוצר אותו על ידי כל השלבים הקודמים.
תודה רבה. מה שאריה הציג, כמו שאמרנו, זה השיטה של שיבת הצעדים של סיבה ותוצאה. הדרך הזאת הועברה אלינו על ידי שושלת עתיקה מאוד, היא הועברה על ידי סר לינגפה, שהיה המורה של לורד אטישה, מסורת של לפחות בת 1,000 שנה. לורד אטישה היה מלומד בודיסטי גדול, היה ראש מנזר גם כן ומאוד מכובד, והטיבטים הזמינו אותו להביא את הבודיזם לטיבט. אבל זה כבר שהוא היה יותר מבוגר. כשהיה יותר צעיר, אחרי שכבר למד הרבה והשיג הרבה ידע בפילוסופיה של הבודיזם ובהבנה של ריקות וכך הלאה, הוא הרגיש עדיין שהידע שלו לא שלם בנושא של בודיצ'יטה, שעוד משהו חסר. ואתם יכולים לדמיין לעצמכם אדם בשיעור הקומה שלו ועם הרבה שנים של תרגול, הוא בכל זאת הרגיש שהבודיצ'יטה לא שלמה. ושהוא צריך מורה ללמד אותו להגיע לבודיצ'יטה. הוא הלך והתעניין איפה יש מורה כזה, ונודע לו על המאסטר הזה שחי במה שהיום אינדונזיה, ובימים ההם לעבור מהודו לאינדונזיה, זה היה מסע ארוך בסירה רעועה, זה היה ממש סכנת חיים. אז הוא סיכן את חייו והלך למסע הזה, וכשהגיע לשם הסיפור אומר, הוא חקר איפה נמצא המאסטר הזה, ואז 12 שנה אומרים שהוא התבונן בו, זאת אומרת, הוא בחן אותו במשך 12 שנה, ואז הוא הגיע למסקנה, כן, המורה הזה הוא מורה טוב לבודיצ'יטה, ורק אז הוא בא הפך לתלמיד שלו. שזה דוגמה בשבילנו כמה חשוב לבחון את המורה, את התכונות של המורה וכך הלאה. מורה רוחני זה לא עניין של מה בכך. כמו שאריה תיאר לנו את ההורים, כי אנשים שעשו איתנו חסד עצום, כי נתנו לנו את הגוף הזה, שיש בו את כל האלמנטים שדרושים להגיע להערה, ולא בכל היקומים יש אותם, כמו שהוא ציין. מורה רוחני על אחת כמה וכמה. כי אם ההורים אפשרו לנו בחיים האלה להגיע להערה, ברגע שפוגשים מורה רוחני, ואנחנו נותנים למורה הרוחני להדריך אותנו, זה קובע לא רק את החיים האלה, זה נותן לנו אזימות, וזה קובע את כל הגלגולים הלאה. אז זה לא עניין של מה בכך, ואנחנו צריכים לדקדק ולהקפיד ולבחון היטב את המורים האלה. וברגע שבחנו והחלטנו שהם אמנם ראויים להיות מורים שלי, אז חשוב לדעת להתמסר להם. אז יש רגע שבו המבחן נגמר. אם אתם כל הזמן בוחנים, אתם לא יכולים להתקדם. צריך להגיע רגע שבו המבחן נגמר, ועכשיו אתם נותנים להם להוליך, ואז אתם מתמסרים להם. כשאתם במבחן, אז אתם פה והם שמה, ואתם סומכים על עצמכם וכך הלאה, וזה שלב חיוני ונחוץ. אבל השלב הזה צריך להסתיים. צריך להגיע למקום שבו אתם עכשיו נותנים לאדם הזה להוביל אתכם, בשביל זה צריך ענווה, בשביל זה אתם צריכים להתמסר לאדם הזה ולתת להם. כי הערה זה מקום אחר, כמו שדיברנו, זה מקום אחר עם זה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אז אם אנחנו נותנים לאדם כזה להדריך אותנו, ברור שהוא יפגיש אותנו עם מקומות שהם לא נוחים לנו, כי אנחנו מהמקומות האלה ברחנו יפה עד עכשיו. אז אם אנחנו לא מתמסרים, אז ברגע שלא נוח לנו, או לא מוצא חן בעיניי, או לא נראה לי מה שהוא אומר, אז אני אומרת, אני אחפש מורה אחר. אתם יכולים לעשות את זה, אבל אז אתם פוגעים בהתקדמות שלכם. אז מגיע שלב שבו אתם נותנים להם לקחת אתכם גם למקום שהוא קשה. כי שם ההתקדמות, בדיוק שם ההתקדמות. והם רואים את המקום שאתם לא יכולים לראות. מה אתם צריכים לעשות כדי לעלות על הדרך. אז זה בקשר לסלינקה. סלינקה לימד אותו את השיטה הזאת של שיבת הצעדים, וכמו שארי אמר, זה סיבה ותוצאה. כל שלב הוא סיבה לשלב הבא שהוא התוצאה. מרשה זה להגיע להכרה שכל אחד הוא אימא, וזה עניין גדול גדול. כי אנחנו, מישהו לא נדבר עלינו יפה, או מישהו אויב שלנו, מתקיף אותנו, אנחנו שמים אותם בחוץ, ואנחנו מחפשים איך לפגוע בהם. והשלב הזה אומר, הם אימא שלך. והרבה פעמים אנשים באים אליי ואומרים, טוב, את אומרת להיות נחמד לאנשים, ולא להגיב, לא לתת מכה על מכה, וכך הלאה, אנשים אומרים, אבל מה אם יש איום על חיי? מה אני אעשה אז? יפה יפה, דיברת קרמה והכל, פתאום נעצר, פתאום הכל נאמר, אבל מה אם יש איום על חיי? קרמה ממשיכה לעבוד גם שם. והרבה פעמים לשאלה הזאת אני עונה, נאמר שאמא שלך משתגעת ובא להתקיף אותך, מה תעשה אז? פתאום אין להם בעיה יותר, ברור לגמרי מה צריך לעשות. ילכו ויבלמו את אמא וכך הלאה, אבל לא יתחילו לסנוע אותה. אותו דבר. אותו דבר עם כל אדם שבמקיא, כי כל אדם הוא אימא. לא היה אימא, הוא אימא. אם לא פיתחתם עמוק את ההכרה הזאת, אתם תלכו ותתקפו אותם חזרה, ותגרמו שיחזרו לתקוף אתכם, כי זה בדיוק איך שמייצרים סמסרה. תוקפים חזרה, חוזרים מזרעים, עוד פעם תוקפים אותי. אז ההכרה הזאת שכולם אימא, זה שלב ראשון למנוע מאיתנו הרבה הרבה צרות צרורות, איך שאנחנו מגיבים לאנשים, במיוחד לאלה שתוקפים אותנו. אז זה שלב ראשון, אחר כך השני של הכרת חסדן ורצון לגמול להם על חסדן, שלושת אלה ביחד, מהווים סיבה לשלב הרביעי, שהוא הפיתוח הזה של אהבה יפה. ביחד, כשמגיעים להכרה עמוקה, כל אלה גמלו איתי חסד בגלגולי הקודמים. כל אלה הקדישו את עצמם למעניק, מה אנחנו יודעים, אמא יולדת ילד ומשועבדת לו 20 שנה. כל היצורים עשו את החסד הזה עם אמא, מתישהו. אז כשמגיעים להכרה הזאת עמוקה, מתפתחת האהבה היפה הזאת, ומשם נולדת החמלק, הרצון הזה לעזור להם, וכך הלאה. לקטם נמדק, השלב שלפני שמתפתחת בודיצית אמיתית, זה שלב שהוא קריטי והוא חשוב במסורת שלנו, המסורת של המהיאנה. במסורות בודיסטיות אחרות וגם לא בודיסטיות, גם בהרבה דתות, בנצרות, ביהדות, מדברים על אהבת הבריות ואהבת לרעך כמוך. יש לימוד מאוד יפה, יפה יפה, על אהבה. גם בבודיזם ובזרמים אחרים יש לימוד מאוד יפה על הברמה והרס, על האהבה והחמלה וכך הלאה. ואז יש הרבה מדיטציות ותפילות יפות שאנחנו שולחים אהבה לאנשים ומאחלים להם שלא יסבלו ושהחיים שלהם יהיו מלאי אהבה ובלי סבל וכך הלאה. אבל השלב הזה של רקסם נמדק הוא השלב הקריטי והמכריע. הוא השלב שבו אני אומרת, אני לא רק מאחלת להם שיהיה להם כל טוב, לא רק מאחלת להם שלא יסבלו, אני לוקחת אחריות אישית שהם לא יסבלו ושלא יהיה להם שום סבל, לא שום סבל ולא שום סיבות לסבל. וזה הבדל עצום בדרך הרוחנית. מרגע שהגעתם למקום הזה, הדרך תופסת כיוון אחר לגמרי ותנופה אחרת לגמרי. כי עכשיו אתם לא מחכים שיהיה טוב. עכשיו אתם מחפשים איך אני אעשה שיהיה טוב. אני לא רק מיישבת ומתפללת שיהיה טוב, אני מחפשת מה אני צריכה לעשות כדי שאומנם יהיה טוב. ואז כשאני מתחילה לחפש את זה, אני אומר, רגע, אבל מה אני כבר יכולה לעשות נוכח כל הסבל הנורא שיש בעולם? וזה מה שמעלה אותנו על הדרך לבודיצ'יטה, זה מה שמביא לשלב הזה, אני חייבת להגיע להערה, מפני שכל הדרכים הרגילות שבהם אני עוזרת לאנשים, הם כאין וכאפס לעומת מידת הסבל של היצורים בעולם. בעולם שאני מכירה, ובוודאי בעולמות שאני גם לא מכירה. דיברנו על להגיע להערה, להגיע להערה הזה, להגיע לאושר האולטימטיבי בעצמי, ובו בזמן שאני מגיעה לאושר האולטימטיבי, היכולת שלי לעזור לזולת מגיעה השיא האולטימטיבי שלה. אני יכולה להופיע בפני כל יצור ויצור ולקרוא את המיינד שלהם, לראות את העתיד שלהם ואת העבר שלהם. אני יודעת בדיוק איך לעזור לכל יצור ויצור. זה הבודה, זה הבודה. אז זה שלב מדהים. וכדי להגיע לשם, חייבים את השאיפה להערה, חייבים את הרצון הדומיננטי הזה שקופה את עצמו על כל חיי עכשיו. עכשיו כל חיי הם מוקדשים לעניין הזה. ובודיצ'יטה, אתם יכולים להגיד, זה השיא של אהבה. זה שיא לאנשים שהם עוד לא בודות. האהבה של הבודה יותר גדולה מבודיצ'יטה, הרבה יותר גדולה. אבל מי שעוד לא בודה, בודיצ'יטה זה הישג רוחני מדהים מדהים ונדיר של הרצון הזה האדיר להגיע להערה למען אחרים, להקדיש את חיי כדי שלכל האנשים לא יהיה סבל ויהיה כל אושר שיש. אז מצד אחד אנחנו אומרים שהאבולוציה הגבוהה של אהבה וחמלה זה הבודיצ'יטה, אבל כשמגיעים לשלב הגבוה המדהים הזה, זה כבר לא בדיוק נראה כמו שאנחנו מגדירים אהבה וחמלה, זה נראה אחרת. כי כשאנחנו חושבים על חמלה, אנחנו אומרים מישהו רעב, אני רוצה לעזור לו, מישהו חולה, ליבי יוצא אליו וכך הלאה. זה מה שאנחנו חושבים על חמלה ואהבה. הבודיצ'יטה רואה שבמצב הרגיל שלי אני מאוד מוגבלת. ואז אני לפעמים פורשת מן העולם כדי להיכנס עמוק פנימה לריטריט, כדי שאוכל לצאת משם ולעזור להם יותר. ואז האקט הזה של פרישה, אתם יכולים להגיד איך את עוזרת, הנה פה יש לך סכנים וחולים וזה, איך את עוזרת שאת יושבת עכשיו בריטריט. אבל בודיצ'יטה לפעמים מכתיבה את השלב הזה כדי שהוא באמת אוכל לעלות לרמה הבאה הזה. בעצם מימוש של האהבה הגדולה זה ללכת ולהתיישב שם בריטריט. אז היא לובשת צורה שלרוב האנשים תראה אולי לא מובנת, כי זה רמה הרבה הרבה יותר גבוהה של אהבה. וזאת חובתנו. יש סיפור יפה שפבון קרן פוצ'ו מספר בספר שלו, מתנת השחרור בקת יפה, הוא מספר על משפחה שנקלט למצוקה, המשפחה רעבה, ומזדמן לידיים נתח בשר, נתח לא גדול. ואז מה לעשות עם הנתח בשר הזה? מה לעשות? נתח יחיד של בשר, והמשפחה רעבה כבר הרבה זמן לא אכלו. אז אפשר לחלק אותו בין כל בני המשפחה, כל אחד יחמל קמצוץ, ואז הם ימשיכו לגבוע ברעב. או האבא לוקח, אוכל את הנתח, מתחזק והולך לחפש עזרה. ואנחנו אומרים, זה האקט האולטימטיבי של חמלה מצד האבא. הוא לא אוכל את זה כי הוא רוצה ושלא יהיה לאחרים, אלא כדי שהוא יוכל לעזור להם ברמה גבוהה יותר. וזה המשל, הנמשל הזה של בודיצ'יטה. שבודיסטווה כשמגיע לרמות גבוהות מאוד של אהבה וחמלה, עושה כל מה שדרוש כדי לעזור ליצורים. והוא מוכרח להגיע להרע, הוא מוכרח לצאת מצורת הקיום הזאת, כי זאת מגבילה אותנו. זאת מאפשרת מעט מאוד. אז להדגיש את האולטימטיביות של הבודיצ'יטה.
כי מחר גן שתנתה אהבה